אנחנו קוראים בספר זוהר לעם בהקדמה המצווה השנייה באות קצ"ח. נזכיר כי ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם kab.co.il. שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד תישאלנה במהלך השיעור. כמו כן ניתן להוריד את הספר הזוהר לעם באותו אתר, אתר kab.co.il. המצווה השנייה זו מצווה שמצוות היראה נאחזת בה ואינה יוצאת ממנה לעולם, והיא אהבה שיוהב אדם את אדונו אהבה שלמה. ומהי אהבה שלמה? זוהי אהבה רבה, שכתוב, התהלך לפניי והיה תמים. תמים פירושו שלם באהבה. ושכתוב, ויומר אלוקים יהי אור, זוהי אהבה שלמה הנקראת אהבה רבה, וכאן היא מצווה שיוהב אדם את אדונו כראוי. כי יש אהבה התלויה בדבר, שבאה מרוב טובה שהשפיע לו השם, שעל ידי זה התדבק בו בלב ונפש. והנה אף על פי שדבוק בהשם בתכלית השלמות, מכל מקום נחשבת לאהבה בלתי שלמה. כמו שכתוב, את האלוקים התהלך נוח. אשר נוח היה צריך סעד לתמוך בו, לתומכו, כי היה נסעד ברוב טובה שהשפיע לו השם. אמנם אברהם לא היה צריך סעד לתמוך בו, כמו שכתוב, התהלך לפניי והיה תמים. כי התהלך לפניי פירושו בלי סעד, אלא לפניי. ואף על פי שלא תדע אם אבוא אחריך לתמוך בך, זוהי אהבה שלמה, אהבה רבה, שאף על פי שאיני נותן לך כלום, מכל מקום תהיה אהבתך שלמה, להידבק בי בכל לב ונפש.
נו, אני לא יודע מה לספר על זה. אהבה זה דבר ש... מבחינת הרצון אנחנו לומדים את זה דבר פשוט, שתעשה רצונך כרצונו. אין? זאת אומרת שאם הרצונות שלנו, אנחנו מדברים סך הכל על הרצונות, כן? אם הרצון הזולת ורצון שלי מסודרים כך שאני רוצה להשתמש ברצון שלו כדי למלות את הרצון שלי, זה נקרא אהבה עצמית. אם אנחנו נמצאים במצב שאנחנו שווים, אני לא והוא לי, הרצונות שלנו, כל אחד מתחשב ברצון שלו וברצון של הזולת כמו אחד, נגיד כמו בקומנדו, באיזשהו מצב שבאמת כאיש אחד בלב אחד. זה תנאי שאל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, ואתם תהיו מחוברים זה עם זה, אבל בתנאי שמחוברים יחד לרצון אחד. זה עדיין לא אהבה, זה חיבור. כבר נקראים חברים, נכון? והאהבה זה נקרא שאני לוקח את הרצון שלי, מעמיד אותו פחות מהרצון של החבר, תלוי באיזה דרגות פחות, יש דרגות באהבה, שכל השימוש ברצון שלי אך ורק כדי למלות רצון של החבר. שרצון שלו זה בשבילי הקובע, ואני חי בתוך הרצון שלו. כמו נגיד אמא בתוך התינוק, שמה שתינוק מרגיש, מה שהוא צריך, מה שהוא, בשביל זה היא קיימת. זה נקרא אהבה. אז להידבק בכל לב ונפש, זה נקרא לקבל הרצון הזולת, שזה כרצון שלך, שאתה סך הכל עומד יום ולילה לשרת לרצון שלו. מתי זה אפשר? שמתחברים כולם יחד. בבקשה.
קוף צדיתת. אמר רבי אלעזר, אבי, אהבה בשלמות, אני שמעתי פירושה. אמר לו, אמור בני לפני רבי פנחס, כי הוא נמצא באותה המדרגה.
רבי פנחס זה הסבא. זאת אומרת, במדרגה יותר עדיונה.
אמר רבי אלעזר, אהבה רבה היא אהבה שלמה, שהיא בשלמות משני הצדדים. ואם לא התכללה בשני הצדדים, אין היא אהבה בשלמות כראוי. פירוש, שאמר לו לפרש בחינת אהבה רבה לפני רבי פנחס, משום שהוא כבר השיג מידת אהבה רבה כהלכתה, ויבין היטב מה שיאמר, שאהבה שלמה היא בשלמות משני הצדדים, בין בדין ובין בחסד. ואפילו הוא נוטל את נשמתך, תהיה אהבתך בהשם בשלמות הגמורה, כמו בעת שנותן לך כל טוב שבעולם.
כמו שכתוב, ואהבת את שלמותך בשני יצריך. בכל לבבך בשני יצריך. ביצר הטוב וביצר הרע. זאת אומרת, להגיע למצב שגם כן הלב האבן, כל הרצונות לקבל, הם גם כן השתתפו ולקבל על מנת להשפיע, שאדם משתמש בהם כדי להשפיע לבורא, למעלות את הרצון הזולת.
רש, בשני צדדים מפורשת האהבה להקדוש ברוך הוא. יש מי שאוהב אותו בשביל שיש לו עושר, אריכות ימים, בנים סביב לו, מושל על שונאיו, דרכיו ייקונו לו, ומתוך כך אוהב אותו. ואם יהיה לזה ההפך, והקדוש ברוך הוא יהפוך עליו הגלגל בדין קשה, יהיה שונא אותו, ולא יאהב אותו כלל. ומשום זה, אהבה זו אינה אהבה שיש לה יסוד, שמתוך ששורש אהבתו מיוסד על דבר משהו, נמצא, אם בטל הדבר, בטלה האהבה. רש א', אהבה שלמה היא האהבה בשני צדדים, בין בדין, בין בחסד, והצלחת דרכיו, שיוהב את הקדוש ברוך הוא, אפילו הוא לוקח ממנו את נשמתו. זוהי אהבה שלמה שהיא בשני צדדים, בחסד ובדין, ועל כן האור של מעשה בראשית יצא ואחר כך נגנז. וכשנגנז יצא דין הקשה, ונכללו בית הצדדים חסד ודין יחד, שיהיו בשלמות, זוהי אהבה כראוי. כי האור שנברא בששת ימי בראשית, במאמר יהי אור, חזר ונגנז, שנאמר בזוהר, יהי אור לעולם הזה, ויהי אור לעולם הבא. כי נגנז האור מעולם הזה, והוא מתגלה רק לצדיקים לעולם הבא. ולמה נגנז? כי עם גנזת האור יצא דין קשה בעולם הזה, שעל ידי זה נכללו בית הצדדים, חסד ודין יחד, שיהיו בשלמות, שניתן מקום להתכללות בית הקצוות כאחת. כי אתה תצויר האפשרות לגלות שלמות אהבתו גם בשעה שנוטל את נפשו ממנו. וניתן מקום להשלמת האהבה, באופן שאם לא היה נגנז והדין הקשה לא היה נגלה, הייתה אהבה רבה זו חסרה מהצדיקים. ולא הייתה לה אפשרות, שום אפשרות, לבוא פעם לכלל גילוי.
זאת אומרת, אנחנו לומדים את זה, שקודם היה נברא עולם אינסוף, מצב האלף, במצב האלף זה כלול גם מצב הגימל, רק כדי שנברא יגלה את זה, ומתוך הגילוי של הנברא, הוא יוכל לבוא למצב שמתגלה כל האיכות אז צריכים אנחנו לתת לו הזדמנות, ולכן הבורא נגנס, יש לפניו, לפני הנברא, כל האמצעים, בין הטוב ורע שהוא קיים, וצריך לראות את עצמו תמיד, חצי כן וחצי לא, חצי בדין, חצי ברחמים, וכך בצורה כזאת את עצמו ואת כל העולם כולו להכניע לצד הרחמים, זאת אומרת לצד ההשפעה, וכך להתקדם ותמיד להאמין שמה שנותנים לו, שנותנים לו הכבדת הלב, זה נותנים תמיד במידה שהוא יכול להתגבר ולהביא את, 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 את העולם, היינו את כל האמצעים שישנם לפניו, זה נקרא כל העולם, מה שאדם רואה בכלים שלו, מה שמרגיש שיכול להביא אותם לאיזון. מה זה לאיזון? גם ברע משתמש כי בטוב.
מייק מקבוצת מודיעין שואל, האהבה שתיארת היא כל כך מנוגדת לטבע שאני ממש צריך לשקר לעצמי שאני רוצה אותה. האם אפשר לבקש אותה תוך כדי זה שאני משקר?
אנחנו נמצאים במצב שנתנו לנו להיות בין שתי רצונות, וצריכים אנחנו תמיד למיין מה להעדיף. אני לא יודע מה זה אהבה, אני לא יודע מה זה בורא, אני כלום לא יודע, אני רק יודע ברור בתוכי, כי אין לי דיין מה שאין הפרעות, שיש לי ברור בתוכי הרגשה מה, מי זה אני לעומת מי זה אתה, ואני לאין ערך יותר חשוב לי ממי שאתה, זהו, וכך אני מתקיים. ובצורה הטבעית אני תמיד עושה חשבון בצורה כזאת, כן? זהו, ומתחשב בך במה שכדאי לי. זה בעצם החוק הפשוט, נוסחה הפשוטה שכך אני מתקיים. אומרים לי, אם אתה רוצה להגיע לטבע השני, אתה יכול לעשות זאת מאותה המציאות, מאותו המעשה שיש לפניך. תשתדל להגיע להפך, שמה שעכשיו אתה מתייחס לכולם בצורה ש... הם קיימים אך ורק כדי לשמשני, אתה צריך להגיע למצב שאתה קיים כדי לשמש אותם. אבל ליתר דיוק, לשמש אותם, מפני שבזה אתה מסיק שימוש הבורא, לשמש אותו. אם אתה בצורה כזאת מחליף את היחס שלך כלפי העולם להשתמש בו לטובת עצמך, להשתמש בך לטובת העולם כדי למצוא בו שימוש, יכולת לשמש לבורא, זה נקרא עבודת השם. עכשיו, אם אתה מגיע לאיזושהי מידה הקטנה עם הזולת שאתה כן מסוגל לשמש אותו, שאתה משתמש בכוחות שלך כדי לשמש אותו, הגעת לאיזושהי מידה שלמה הראשונה, אתה מיד מגלה בתוך השימוש הזה כלפי הזולת את האור, את המילוי שנקרא בורא. וכך זה סולם המדרגות, מגלים לך עוד יותר שנאה לזולת, עוד יותר בעיות, כמו שבתלמידי רבי שמעון שם מספרים, ואז אתה כל פעם צריך להפוך את זה משנאה לאהבה, ואז בצורה כזאת כל פעם שאתה מגיע למה שנתנו לך להפוך, תיקנת את הכלי, אתה מגלה בזה את האור שזה כבר הבורא. אבל מלכתחילה אתה צריך לקבוע שאתה הולך לעבודה הזאת כדי להשיג שם שימוש לבורא. זה בעצם העבודה. אז זה כולה נמצאת כאן אצלנו, לפנינו, כי הזולת הוא נמצא, שנאה ואהבה אפשר לתאר כלפיו, וזהו, עבודה מעשית.
עוד רשבית. לקח אותו רבי שמעון ונשק אותו, בא רבי פנחס ונשק וברך אותו, ואמר, בוודאי הקדוש ברוך הוא שלחני כאן. זהו אור הדק שאמרו לי שנכלל בביתי, ולאחר כך יאיר כל העולם. אמר רבי אלעזר, ודאי היראה אינה צריכה להישכח בכל המצוות, שכל שכן במצוות האהבה צריכה היראה להתדבק בה. ואיך היא מתדבקת? כי האהבה היא טוב מצד אחד, בשעה שנותן לו עושר וטוב, אריכות ימים, בנים ומזון, ואז צריכים לעורר היראה ולראו שלא יגרום החטא ויתפך עליו הגלגל. ועל זה כתוב, אשרי אדם מפחד תמיד, כי היראה כלולה באהבה. רש ג' וכך צריך לעורר היראה בצד האחר של דין קשה, כי כשרואה שדין קשה שורה עליו, יעורר אז היראה וירא מפני אדונו כראוי, ולא יקשה ליבו. ועל זה כתוב, ומקשה ליבו ייפול ברעה, שיפול בצד האחר, שנקרא רעה, שנמצאת היראה שנאחזת בשני הצדדים, בצד הטוב והאהבה, ובצד הדין הקשה, ונכללת בהם. ואם היראה נכללת בצד הטוב והאהבה, היא אהבה השלמה כראוי. כי היראה היא מצווה הכוללת כל המצוות שבתורה, להיותה השער לאמונת השם, שלפי התעוררות יראתו, כך שורה בו האמונה בהשגחת השם. ועל כן, אין לשכוח היראה בכל מצווה ומצווה, וכל שכן במצוות האהבה, שצריכים לעורר עמה היראה. כי במצוות האהבה, היראה מתייחדת בה ממש, ועל כן צריכים לעורר היראה בבית הצדדים של האהבה, הן באהבה בעת חסד והצלחת דרכיו, והן באהבה בעת דין הקשה. ועל כן אומר...
נו, זה קשה מאוד לתאר לנו בכל זאת דברים האלו. עירה, אני מבין שאני מפחד. אני מבין גם כן שאני מפחד לא להשפיע לבורא. אני מפחד לא להשפיע לבורא מטעם הרווח שלי. אולי אפשר לתאר שאני מפחד איך אני לא אשפיע לבורא לשום חזרה לעצמי. אחר כך אני מגיע לזה ש מהעירה הזאת איך להשפיע לבורא ללא שום קשר לעצמי, אני מתחיל להשתמש בעצמי כדי לממש את ההשפעה הזאת, את האהבה הזאת, גם מצד הטוב גם מצד הרע. עירה טובה, עירה רעה, איך אני מעורר בעצמי אחר כך כל אלו העירות הרעות מהעבר שהיו, כדי איתם להגיע לאהבה שלמה. נמשיך. כן.
שורה ועל כן.
תקיע אורם.
קראנו עכשיו לפי התעוררות יראתו, כן שורה בו האמונה בהשגחת השם. אז א', מה זה התעוררות יראתו, וב', מה זה האמונה בהשגחת השם ששורה בו?
יראה זה בדיוק דרגת האמונה. אנחנו למדנו את זה תמיד וציירנו את זה תמיד, כשדרגת בינה זה דרגת האמונה, וזה נקרא תשובה מהירה. מהירה, כך אתה יכול לראות סרטוטים שלנו מלפני שנים שנים רבות. זהו, כי המלכות שעולה לבינה היא משיגה את העירה. מלכות שעולה למעלה מהבינה, זאת אומרת שמתחילה להשתמש בכלים שלה שכביכול לא יורדת מבינה בחזרה לבינה, ומשתמשת בכלים בין בינה למלכות, אז היא בזה עולה באור חוזר שלה עד הכתר. זה כבר דרגות האהבה. לכן אי אפשר שמצווה ראשונה לא תהיה יראה. אי אפשר שאחרי יראה לא תבוא מצוות האהבה. כי בשביל מה יראה? כל המגמה היא הקטנה ביותר בתיקון. צריכה להיות לסוף התיקון. ישראל הוראה את הקודשי בריחו. עוד יותר מזה, שאני מגיע ולא לשמע בהתקדמות, אני יכול להתקדם ולא לשמע אך ורק אם אני מתכוון ללשמע. נגיד, אני רוצה עכשיו ללמוד כדי לגלות את הרוחניות. זה הרצון שלי. אבל אם אני לא אכוון את הרצון שלי בזה שהגילוי הרוחניות זה יהיה איכשהו באיזו צורה מלאכותית, אבל לכיוון שאני בזה רוצה להשיג את הבורא, לגלות אותו כדי להשפיע, לא יודע איכשהו, בכל אני לא אתקדם. כמו שהוא מסביר לנו באותו איגרת, ישראל ראה את הקודשי בריחו חדו. לכן אני צריך גם כן בעירה, אפילו שאני נמצא בעירה עד העולם הזה, מה שנקרא, אני אפילו בעירה הזאת, שיחיו בניי, שאני ארוויח, שאני מפחד מעולם הזה, גם כן הכוונות שאני מתקדם ולא לשמע. לא סתם אדם ברחוב שמתפלל ונותן צדקה, גם בעירות האלו אני כבר מתכוון להגיע בסופו של דבר לסוף. רק אני יודע שעכשיו אני נמצא עדיין בכזאת עירה, בכזה רצון, שאני יכול לחשוב על תועלת עצמי, אבל ודאי שהמטרה שלי להגיע פעם למעלה מזה, אחרת אני לא מקיים ישראל לא ראה את הקודשי בריחו, אני לא מגיע לכלום. אחרת אני כולי בתומה, אחרת אין לי שום קשר עם המאור המחזיר למוטב. כן, מושה.
נו, דיברנו על שנאה. אני רוצה לשאול, השנאה זה מושג כללי שכולל בתוכו זלזול בזולת וחוסר התחשבות וכן הלאה, או שזה משהו בפני עצמו? כי אני לא מרגיש שאני ממש שונא. זלזול, כן, וכל מיני כאלה. או שזה מושג כללי כמו שאהבה, כן?
זה מושג כללי. כמו שאהבה, כן. שנאה זה כל שימוש בזולת לטובת עצמי הוא שנאה. כל חיבור לזולת, לטובת הזולת, נקרא אהבה. ובין זה לבין זה יש, זאת אומרת, חתך הוא מאוד ברור. מה יותר חשוב? מה יותר למעלה, מה יותר למטה? לא יכול להיות מצב ש... אלא אדם צריך לראות את עצמו שתמיד נותנים לו איזון, ואז הוא צריך לעולם להראה אדם את עצמו חצי זכאי וחצי חייב. נמשיך.
שורה ועל כן. ועל כן אומר, צריכה היראה להתדבק באהבה. ואיך היא מתדבקת בה? מורה שלא נטעה בדבריו, במה שאמר שאהבה שלמה הוא בעת שנוטל נפשו בעת הדין הקשה. ונחשוב שהכוונה היא שלא לפחד כלום מפני הדין הקשה, אלא רק להתדבק באהבתו במסירות נפש בלי שום יראה. ולכן מבאר שצריכה היראה להתדבק באהבה. ואיך היא מתדבקת בה? האם גם את היראה צריך לעורר בעת ההיא כמו שמעורר את האהבה השלמה? והנה חוזר על בית הצדדים של האהבה, בין בדין ובין בחסד והצלחת דרכיו, ואומר שצריכים לעורר היראה בבית הצדדים של האהבה, שבעת החסד והצלחת דרכיו צריך לעורר יראה מפני השם, שמה יגרום החטא ויתקרר מאהבת השם, ונמצא בזה שכולל היראה באהבה. וכן, בצד הבית של האהבה, בעת דין הקשה, יעורר יראה מהשם ולא יקשה ליבו, וישיח דעתו מהדין. ונמצא בזה שגם כאן כולל היראה באהבה. ואם נוהג כן, נמצא תמיד באהבה שלמה, כראוי להיות. ועל התקללות היראה באהבה בצד החסד מביא הפסוק אשרי אדם מפחד תמיד, ומבאר את המילה תמיד שמשמע שאפילו בעת שהשם עושה טובות עמו צריך גם כן לפחד ממנו שמה יגרום החטא. ועל התקללות היראה באהבה בצד הדין מביא הכתוב מקשה ליבו ייפול ברעה, שהמשמעות היא שאין להקשות ליבו בעת הדין משום סיבה שבעולם, כי אז ייפול לסטרא אחרא שנקראת רעה, אלא שצריכים אז לעורר ביותר את היראה לירו מפניו ולכלול היראה באהבה שלמה שלו שבעת ההיא. אמנם הן היראה הראשונה והן היראה השנייה אינן לתועלת עצמו, אלא רק מפחד שמא ימעט בעשיית נחת רוח ליוצרו.
זאת אומרת, יש פה דברים כל כך הפוכים ממה שאנחנו עכשיו מתארים לעצמנו, שקשה מאוד בהם לדון. אין? שאיך אדם יכול לעשות חשבונות ולעצור את עצמו, אין? בפחד למעט בעשיית נחת רוח לבורא, שאולי יקשל בזה. איך הוא בודק את עצמו, עד כמה שיותר או פחות, באיזה גבולות הוא יכול להשפיע. כי פחות מזה לא ניתן, זה לא נקרא השפעה. יותר מזה, הוא נכנס חס ושלום לכישלון. אז יש כאן חשבונות חדשים, שהחשבונות האלו הם מתפתחים בנו מתוך הכלים החדשים, ואז אנחנו מסוגלים להיות בהם, אמנם שעכשיו קשה לנו להבין אותם, קשה מאוד. כן, מה שזוהר עכשיו אומר, דברים האלה זה באמת קשים. זה צד השני של הטבע. נו, נבוא. כן.
והנה התבארו בית המצוות הראשונות, שמצווה הראשונה היראה כללות כל התורה והמצוות, והיא בראשית, ומתבארת בפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, כלומר שהיראה ראשית ממנה יצאו השמיים והארץ, זון, וענפיהם ביה. והפסוק השני פירוש עונשה ארבע מיתות, תוהו חנק, בוהו סקילה, חושך שריפה ורוח הרג. ומצווה שנייה היא אהבה, המתבארת בכתוב ויומר אלוקים יהי אור. ובא שני צדדים, צד האלף באושר וטוב ובאריכות ימים, בנים ומזון. צד הבית בכל נפשך ובכל מעודך. בעת שנוטה לנפש והרכוש שלך, תהיה האהבה שלמה כמו בעת שנותן לך אושר ואריכות ימים. אשר כדי לגלות אהבה זו, נגנז האור של מעשה בראשית, וכשנגנז יצא דין הקשה. גם צריכים להכליל היראה באהבה בבית הצדדים שלה. בצד האלף צריכים לראו שלא יגרום החטא ותתמעט אהבתו. ובצד הבית צריכים לראו מפני הגניזה, שהוא הדין שהשם דן אותו, וזהו לפי פשוטם של דברי הזוהר. אמנם כדי להמשיך הביאור בשאר המצוות, צריכים לבאר הדברים בעמקות יתרה, במדרגות עליונות די אצילות.
כן.
ארבע אותיות הוויה, חוב, תום, נקראות בזוהר יראה, אהבה, תורה, מצווה. יוד, חוכמה, יראה, ה' ראשונה, בינה, אהבה, וו, תורה, ה' תתאה, מצווה. וכתוב, בראשית ברא אלוקים. זוהי המצווה הראשונה לכולן, ומצווה זו נקראת יראת השם, ראשית. כי פרצוף ארי חנפין הוא הכלל של כל עולם האצילות, המאיר לכל העולמות דרך הלבושים שלו, הנקראים אבא ואימא וישסות וזון. והוא נקרא גם כן חוכמה סתימאה, משום שהחוכמה שלו נסתמה בראשו, ואינו משפיע ממנה כלום לעולמות, ורק הבינה דארי חנפין מאירה לעולמות. ולפיכך, בינה זו נקראת ראשית, להיותה הראשית והשורש לכל העולמות, ונקראת יראת השם, יראת הרוממות, משום שהוא גדול ומושל בכל, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. וממנה יצאו הזון, הנקראים שמיים וארץ, וזה ביאור הכתוב, בראשית, עם יראה, ברא אלוקים שמיים וארץ, שהם זון. וכמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם, וכתוב, יראת השם ראשית דעת, משום שיראה נקראת ראשית, כי המוחין הם חבד, אמנם החוכמה של המוחין אינה חוכמה ממש דארי חנפין, אלא רק בינה דארי חנפין. כי הבינה דארי חנפין, כשעולה לראש דארי חנפין, חוזרת שם להיות חוכמה ומשפיעה חוכמה לפרצופים. ונמצא שהבינה שהיא יראה היא ראשית אל החוכמה. כמו שכתוב, ראשית חוכמה יראת השם. וכן היא ראשית אל הדעת, כי הדעת הוא שורש הזון, שהם מעלים אותה לראש דארי חנפין, לקבל חוכמה, ועל כן גם הזון מקבלים חוכמה ממנה. כמו שכתוב, יראת השם ראשית דעת. ונאמר, המצווה השנייה זו מצווה שמצוות היראה נאחזת בה, ואינה יוצאת ממנה לעולם. והיא אהבה שיוהב אדם את אדונו אהבה שלמה. כי החוכמה נקראת אהבה, כי היוד דהוויה, עצם הבינה, גר שבה, אבא ואמא אילאין, אווירה דחיה, ואור החוכמה סתום בהן. וגילוי אור החוכמה מזת דבינה, הנקראות ישסות, ה' ראשונה דהוויה. ועל כן הם נקראים אהבה, והיא מצווה שנייה שאחר היראה, משום שחוכמה זו אינה מקובלת מחוכמה דארי חנפין עצמה, אלא מהבינה, שהיא יראה. ומצוות היראה נאחזת בה, ואינה יוצאת ממנה לעולם. שהבינה מיוחדת תמיד בחוכמה, ואינה נפרדת ממנה לעולם, ובכל מקום שיש בינה, נמצאת עימה בהכרח גם חוכמה. כי חוכמה ובינה דבוקות תמיד זו בזו, ולא תמצא לעולם חוכמה בלי בינה, או בינה בלי חוכמה. ומשמיענו בזה...
זה ברור לנו, כי איך יכול להיות שתהיה בינה בלי חוכמה, על מה צריכים להתגבר מצד הנברא מרצון לקבל, כדי להראות שהוא משפיע, שהוא רוצה בהשפעה, שהוא רוצה בחסדים. חייב להיות רצון לקבל, שמרגיש שהוא הפוך מהבורא, זה בסיום של החוכמה, ושהוא רוצה להיות כמו הבורא, שזה הבינה בעצמה, וכך מתפתחים. שבינה לא יכולה להיות, בינה זה עצם חוכמה, כך אנחנו תמיד לומדים. שגר דבינה זה עצם חוכמה, שם זה אבא, שאור החוכמה הוא חייב להיות בתוך בינה, כדי שבינה תתגבר עליו ותראה את החסדים שלה. זה מצד שאימא לא יכולה להיות בלי אבא, גם אבא לא יכול להיות בלי אימא, כי בלעדיו הוא לא יכול להופיע, כי אור חוכמה, אור חוכמה לא מופיע אלא מלובש באור החסדים. לכן אבא ואמא לא מתרחקים, לא מתפרדים לעולם. כן.
אבי מבית קבלה לעם בחיפה שואל, מה שאנו לומדים היום מהזוהר נשמע לי במידה מסוימת כמו מאמר של בעל הסולם ורבש ולא זוהר. מה מיוחד בטקסט הזה של הזוהר לעומת טקסטים אחרים?
מה שהיום לומדים אנחנו לומדים על פקודות התורה. זאת אומרת שמדובר על הרצון לקבל, איך שהוא בשלבים הולך ומקדם את עצמו להשתוות הצורה עם תכונת ההשפעה השלמה שנקראת בורא. ואז ודאי שאנחנו מדברים כאן על הכוחות, על המדרגות, על הפרצופים, על ההבחנות, אבא ואמא, בינה, חוכמה. ברור שזה, אם מדברים על הנברא שהולך ומתקן את עצמו בדרגות, בסולם המדרגות, זה נקרא פקודות התורה. זאת אומרת שלבים שבהם אני מתקן את עצמי, כמו שבראתי יצרה, בראתי תורה תבלין. אז עכשיו מדברים מה הם פקודות התורה. כן? פקודה ראשונה, פקודה שנייה, זה מה שנותנים לנו להבין כשלבים בדרך. אז ודאי שיש כאן הסבירים כמו בתעס. התעס הוא יותר מפורט, הוא מסביר לנו בצורה יותר כאילו בולטת, ברורה, מפורטת על המעשים שלנו. אותו דבר. לכן לא יכול להיות איזה יכול להיות כאן סגנון, שפה, הסבר. דווקא הסבר הזה הוא הכי קרוב לנו, שאנחנו נבין קצת. תמשיך.
שורה ומשמיענו. ומשמיענו בזה שאף על פי שנאמר כי המצווה הראשונה היא יראה, בינה, אל תטעה שהיא בינה בלי חוכמה. וכן במצווה שנייה שהיא אהבה, חוכמה, אל תטעה שהיא חוכמה בלי בינה. אלא שיש חוכמה גם במצווה הראשונה, ויש בינה גם במצווה השנייה. כי חוכמה ובינה כלולות ובאות יחד, ואינן נפרדות לעולם. אלא אנו מכנים אותן לפי השליטה. כי במצווה הראשונה, אבא ואמא אילאין, גר בבינה, עצם הבינה, עיקר השליטה היא בינה, ועל כן קוראים לה יראה. ובמצווה השנייה, עיקר השליטה היא חוכמה, על כן אנו קוראים לה אהבה.
אתם רואים, זה תלוי המעמד בין חוכמה לבינה, כי שניהם רק פועלים. כן, אור חוכמה ואור דחסדים, כלי דהשפעה, כלי דקבלה, כן? והשילוב ביניהם הוא נותן לנו כל הסגנונות, כל האפשרויות של ההתקללויות בין המדרגות ומדרגות עצמם. רק שניים יש לנו, כן? בורא נברא, חוכמה בינה. הם בונים ביניהם, בשילוב ביניהם, את המערכות העצמאית. כן.
ומהי אהבה שלמה? זוהי אהבה רבה. וזהו שכתוב, ויומר אלוקים יהי אור, פירוש כי בראשית הוא מאמר סתום. ועיקר גילוי של בראשית מתחיל במאמר יהי אור, שהוא עליית הבינה ראשית אל הראש דארי חנטין, שחוזרת שם לחוכמה, ואז נקראת חוכמה ובינה יחד בשם אהבה רבה. וזהו יהי אור, כי הבינה עלתה לארי חנטין ומשפיעה אור אל כל העולמות באהבה רבה שהיא חוכמה ובינה. ונאמר לעיל שבשני צדדים מפורשת האהבה להקדוש ברוך הוא. יש מי שאוהב אותו בשביל שיש לו עושר, אריכות ימים, בנים סביב לו, מושל על שונאיו, דרכיו ייקונו לו. ומתוך כך אוהב אותו. ואהבה שלמה היא אהבה בשני צדדים, בין בדין ובין בחסד והצלחת דרכיו, שיואב את הקדוש ברוך הוא, שאפילו הוא לוקח ממנו את נשמתו. זוהי אהבה שלמה שבשני צדדים, בחסד ובדין, ועל כן האור של מעשה בראשית יצא ואחר כך נגנז, וכשנגנז יצא דין הקשה. לכן אמר, יהי אור לעולם הזה ויהי אור לעולם הבא. כי ראה שאין העולם הזה כדאי להשתמש בו, עמד וגנז אותו בעולם הבא, שלמעלה מפרסה, בתוך מעי אריך אנטין, ששם בחינת עולם הבא. במקום עמידת אבא ואמא אילאין, גר דבינה המסתיימות בחזה דאריך אנטין, ששם הפרסה המבדילה בין מים עליונים, אבא ואמא אילאין, ובין מים תחתונים, ישסות וזון, כי מחזה ולמטה דאריך אנפין, חשך האור ואינו מאיר עוד. וישסות העומדים מחזה עד הטבור דאריך אנפין, זאת דבינה, האור גנוז שם ואינו מאיר בהם. ונעבור לחלק הבא של השיעור מהספר תלמוד עשר הספירות.